בוקר טוב מאזינות ומאזינים, בוקר טוב למר יריב אופנהיימר.
שלום לך אראל סגל.
לצערנו הרב, אתמול קיווינו אולי שתיבחר סוף כל סוף לתפקיד פוליטי ותגיע להיות סגן נשיא ארצות הברית.
אתה רואה?
אבל לא בחר בך. טוב, זה לא שונה ממה שהיה במרץ. בקטנה.
אנחנו
יש מרץ חדשה עכשיו, קוראים לכם דמוקרטית.
נגיב בזמן ובמקום.
אתה אומר, אם לא ייתנו, לא יקבלו.
לא, התחלת את התוכנית אישית, צפה פגיעה. אני לא אומר מתי.
אני אתן לך תפקיד סגן נשיא ארצות הברית. כמעט סגן נשיא ארצות הברית, יריב אופנהיימר. תחשוב מה זה. אגב, אני לא יודע, נכון, גם סגן לא יכול להיות, חייב להיוולד בארצות הברית, כי הוא צריך להחליף את הנשיא, אם הנשיא קורא לו משהו.
הלך עליי, אתה רואה מה זה?
הנה, טראמפ עם
תחבושת על האוזן, כן.
טוב, תכף נדבר על זה.
הוא גם לא בחר בך, אם אני לא טועה.
זה נכון, זה כואב הלב, אבל אני אומר כזה דבר, אני אומר...
לא, המאזינים הרוויחו.
אתה רואה, היינו...
אנחנו רק בשביל.
אבל אני דיברתי איתו, ריאנתי אותו הרי לפחות, אתה מבין?
אתה רואה מה זה? פעם אני הייתי צריך...
לא, אבל אני לא...
להקות בך,
אחרי אתה כבר
עושה את זה לעצמך.
עכשיו בוא נדבר רגע שנייה, אתה יודע, לפני הכל, הנה, פותחים, בוא נפתח פקי רביעי למה זה. אתה חושב ש... תראה, אם אתה חושב שאני נבוך מהרגע הזה, אני לא נבוך. אני נהגתי, גם היום הייתי נוהג ככה עם אסף, שאני סומך עליו, היה אומר לי, תשמע, יש לנו על הקו את, לא יודע מה, את מלך אנגליה, צ'ארלס, מסכים דבר איתך, הייתי סומך עליו, אתה יודע למה? כי אני סומך על האנשים שאני עובד איתם.
אז אתה יודע מה הבעיה בזה?
מה הבעיה בזה?
שמדובר בחובבנות.
אוקיי.
וחוסר מקצועיות.
אז רגע, רזי ברקאי שריין אז את סלי מרידור בתור, שהלך להיות הגורו מהרשי, אתה זוכר? זה היה, ודיבר איתו יותר זמן מאשר אני דיברתי איתו. אז הוא גם כן חסר מקצועיות, אתה יושב איתו, אל תגיד את זה, זה לא יפה.
אני אגיד לך מה ההבדל.
כן, מה ההבדל?
שאומרים לך שנשיא ארצות הברית רוצה להתראיין אצלך בגלי צהל, אז 100 נורות אדומות צריכות להידלק, האם זה נכון, האם לדבר עם מישהו בשגרירות האמריקאית כאן, אתה יודע, לעשות דברים בייסיק.
רגע, בוא נזכיר מה היה.
שסלי מרידור רוצה להתראיין, או אני לא יודע,
סלי מרידור עמד להתמנות לתפקיד שגריר בארצות הברית.
זה כבר סיפור אחר.
שנייה, לא.
זה טעות בשם, כמו שהיה לשר נתניהו, כמו שהיה כנראה לאמריקאים עכשיו עם הסנקציות.
יריב, לא, הסנקציות זה יותר רציני מה שאתה
עושה. זה לא חובבנות שאומרים לנשיא ארצות הברית, איזה יופי ומעלה אותו.
נכון, נכון.
זה גם קצת פרובינציאלית על העולם, שדברים לא עובדים ככה.
בסדר, אבל בסדר, יריב, תראה, אתה יודע, אם מדברים על ראייה פרובינציאלית, יש ראייה, כאילו, אתה יודע, עיוורון, כי אתה רצת, אתה יודע, אם אתה רוצה אישי, אתה רצת ולא נבחרת.
נו, אז קודם כל הצביעו לי לא מעט אנשים, אתה יודע, אני לא, זה לא תוכנית אישית פה שאני צריך לתאר את קורות חיי.
נכון, אבל אתה בא...
אבל שתתמודד פעם ויצביעו לך כל כך הרבה אנשים לדבר.
יריב, אני לא צריך להתמודד, הציעו לי מקום 11 וסירבתי. לא רציתי להיות משוריין, אני מאמין שאם הייתי מתמודד, יש סיכוי שהייתי נבחר. אבל זה לא העניין, אני מנסה להסביר לך מה שאתה אומר כך, אז אני, אתה יודע מה, אני כן. אידיוט, אני מגולומן, אני חמור, אני ניסיתי לראיין את דונלד טראמפ שהוא הגיע לארץ, ואני גאה על דבר אחד, שאנשים שנתנו לי את הרעיון הזה, קודם לכן הביאו לי את ג'ייסון גרינברג, והביאו לי את השגריר פרידמן לעלות לדבר, אז שמחתי עליהם שמי שהביא את זה מכיר את זה, ואני גאה בזה שנתתי להם גב, ולא הפלתי את זה כמו אחרים על הצוות הפקה שאמור להכין לי את הדברים האלה ולבדוק את זה ולבדוק את הרי דיברנו עם מספר של הבית הלבן הבחור האידיוט שעבד עלינו איזה מאלף כלבים נתן לנו הוא הצליח לא, אתה יודע אפשר לעשות לא ידענו את זה היום בדיעבד אני יודע אפשר לעשות זייף את המספר שכאילו מדברים איתך מטלפון נשיאותי וכולי ומי שתכנן זה אבל פאק שלי לקחתי את זה אני צוחק עליו כי זה בסדר, אני לא עשיתי ניתוח מוח שמישהו מת לי בידיים.
רגע, אז בוא.
אני לא הייתי ראש אגת, כן? שתכנן את החימוש של צהל. אני בסך הכל, העליתי בן אדם מתחזה. אני לא הלכתי לישון תוך כדי שידור, ואמרתי, טוב, אני ישן, ואני אקום בשמונה להמשיך את השיחה. אני לוקח אחריות על הדביליות שלי, אומר לך את האמת, וכל פעם שאני עושה טעויות, ואתה ראית את זה.
אבל אני אגיד לך,
תראה,
אם אתה כבר רוצה, אם אתה רוצה, קודם כל, אני לוקח אחריות על זה שהתמודדתי. ודרך אגב, לפעמים,
שהשמת באריאפו,
שהשמת
בצלם,
לא השמתי אף
אחד סתם.
אני אגיד לך, אבל יש טעויות שהן נעשות ככה במקרה, ויש דברים שאתה עושה בזדון. אם אתה כבר פותח את זה, לא תכננו, שנושאים אחרים,
יאללה, מצוין.
לפני כמה שבועות, אתה יודע, זה משהו קטן, אבל זה מעיד על הרוח. ריאנתם בחור, תושב ירושלים, תושב רחביה, שמתלונן, יש לו ילדים קטנים.
טל קופר לדעתי.
כן, נכון, שיש לו ילדים קטנים, ומפריעות לו ההפגנות להרדים את הילדים. דרך אגב, הייתי בהפגנה בירושלים, ראיתי אותו יורד למפגינים, ומול המצלמות עושה הצגה וצועק שמפרים לו לילדים.
נו.
אני לא פוסל שיש לו ילדים. אבל לא היה נכון יותר לספר לצופים שלך, שמדובר באיש שהוא פעיל ימין, פעיל ציבורי, שיש לו כבר היסטוריה של פעילות ימין, נו. שהוא תומך מה? בממשלה, לא סתם אבא לילדים. יכול להיות שאם הייתה שם הפגנה, נניח נגד ממשלת בנט, אולי במקום להתבאס שהילדים שלו יכולים לילדים, הוא היה יורד איתם.
אבל יש עובדה אחת.
רגע, ואתה יודע, רגע, שנייה, רק תן לי לסיים.
לא, אני לא תחסם, כי אצלנו זה כזה דבר. אני אומר, משפט, אתה אומר, אתה נועם.
אני לא נועם, אני מתאר סיפור. אני מתאר סיפור.
השם שלך לינקולן.
ואני אומר לך, שהיה הדבר הגון, הגון, להגיד למאזינים מי הבן אדם. אבל אתה מסתיר מהם. זה לא טעות. זה בכוונה, זה בזדון. זה ניסיון לייצג מצג שווא.
אני רוצה להבין, אין הפרעה לתושבי רחביה?
כל הפגנה יש בה אלמנט של הפרעה.
לא, זה הפרעה קצת יותר גדולה ומתלוננים, אתה יודע,
אם היה... הכל טוב יפה, אבל למה לא לכתוב מי הוא? למה לא להגיד מי הוא בתחילת השיחה?
שמה?
למה להציג אותו כאדם במקרה ששלפתי אותו מרחביה?
אני לא שלפתי אותו במקרה, אני דיברנו עם תושבים. אתה בן אדם מבוגר, נהדר. אני שמח שאתה מבוגר, זה חשוב שתהיה מבוגר.
מבחינת גיל.
הגיע הזמן, הגיע הזמן שתתבגר.
פיזיולוגית לפחות.
אני אגיד לך מה אתה עושה. כהרגלך, אתה זורה חול בעיני, או באוזני המאזינים, לא בעיני המאזינים, מסיבה מאוד מאוד פשוטה. יש אירוע ברחביה שמפריע מאוד לתושבים. לא רק טל קופר אומר את זה, הרבה אנשים אומרים את זה. וזה אירוע, והוא בא והוא הסכים לדבר על זה. הוא הסכים לדבר על על הקושי שלה.
תגיד, שהפגינו מול הבית של בנט, היית מראיין תושבים שזה הפריע להם?
בוודאי.
אחד לא היית
מראיין. לא הפגינו מול הבית של בנט.
הפגינו, בוודאי שכן.
הפגינו במרחק של 300 מטר, לא נתנו.
באו נורא מעט אנשים.
יריב,
יריב, יריב, יריב,
יריב, תראה. יריב, אתה לא מסוגל להתמודד עם האמת. אני אסביר לך למה. אתה בא ואומר על טל קופר, אני אומר לך נכון, מה זה אכפת לי, גם אם הוא, מה הוא מצביע?
אני לא חושב שזה רלוונטי.
לא, אני מדבר עכשיו, תראה, אתה, כל פעם שאני מתחיל משפט, אתה כותר.
בבקשה.
וגם, ואני אומר לך, זה גם עם עינון אותו דבר.
בבקשה.
תיתן לדבר. אתה בא ואומר על טל קופר, בסדר, טל קופר פעיל ימין, אבל הוא גר ברחביה, ויש הרבה מאוד אנשים ברחביה, והוא הסכים לבוא לדבר. הרבה מאוד אנשים שזה קשה להם ההפגנות האלה, כי הם ממש ממש צמודות לבית של נתניהו, וממש ממש עושים בלגן ורעש. אנשים שבאים ערב ערב, זה הבילוי שלהם, זה האסן של החיים שלהם. אוקיי, הבנו את הדבר הזה. שאלת אותי על בנט, אמרתי לך, גם בנט, גם יערה, גם אהרון ברק, קיבלו מרחק מהבית שלהם, יותר רחוק. בסיפור של עזה בירושלים כל הזמן יש את הקבוצות האלה שעוברות מחסומי המשטרה ומנסות להגיע לבית, בגלל זה בונים שם עכשיו סטלינגרד, אתה מבין? אז זה היה, אני לא מצליח להבין על מה באת איתי חשבון, על זה שלא אמרתי שהוא איש ימין, אני יודע מה,
תראה,
מה הקשר.
לא, תראה, אם אתה רוצה לתוכנית הבאה אני אכין תיק שלם. זה פשוט הדוגמה האחרונה, ואתה יודע, היא דוגמה
תיק.
קטנה,
כן.
אבל היא דוגמה מאוד אופיינית.
כן, שמה?
היא של לפעמים אומרים חצי אמת גרועה משקר. שאתה מראיין בן אדם כזה שהוא לא סתם בן אדם, אתה יודע, הכל טוב, שיגיד שזה מפריע לילדים וזה אין לו.
כן.
אבל לא ראוי להגיד לצופים שלך מי הבן אדם, מה עמדותיו, ולהבין שיכול להיות שיש גם סיכוי שלא הרעש מפריע לו, אלא הטקסטים מפריעים לו.
אז נגיד,
והעמדה של המפגינים שמפגינים בעד החטופים מפריע לו.
אני מקבל את זה, אני מקבל את זה.
אבל זה חוסר הגינות בסיסי, אתה מבין? זה לא טעות של מפיק. זה אתה יודע עם מי אתה מדבר, ואתה לא מגלה לצופים שלך. דוגמה קטנה שאולי מעיד על משהו יותר גדול.
אז אני אגיד לך, אני אתן לך דוגמה. אתמול, למשל, דיבר בערוץ חדשות 12, הרבה דבר הרבה יותר חמור. טל קופר בא לספר על ההפגנות, והביא סרטונים ודיברנו איתו. אתה אומר, הוא איש ימין, והייתם צריכים להגיד שהוא איש ימין, והוא מתנגד. אוקיי, אמרת. אמרת, עכשיו אני מדבר. לעומת זאת, אתמול בא האלוף, תודה, הרמת לי להנחתה, האלוף ישראל זיו, שהיה אחראי על ציר פילדלפי ב-2005, כמי שתכנן את ההגנה, והסביר כמה חשוב לקבל בעצם את ההצעה האמריקאית, וכמה חשוב לסגת מציר פילדלפי, שאני חושב שזה טעות איומה. אבל, הייתם מצפה אולי שערוץ 12 יעשו איזה גילוי נאות על ישראל זיו. בכל זאת מדובר באדם שהיה ברשימה שחורה של האמריקאים קרוב ל-10 שנים, על טענות שלהם לגבי מכירת נשק בניגוד לחוק הבינלאומי בסודן, וכל מיני דברים, ואימון של צבא. אתה יודע, יש את הרשימה, הוא יצא ממנה ב-2020. אדם יכול לטעות, לשאול, אתה יודע, להתעניין, חס וחלילה שאני חושד במניעיו, כן, שהוא לא מדבר רק בצורה מקצועית, שכאילו, שיש לו איזשהו אינטרס לא להיכנס בחזרה לרשימה של האמריקאים. האמריקאים, אתה מבין? עכשיו, אם אתה מביא בן אדם כזה לדבר, אני לא אומר, כל הקצינים, הכל טוב ויפה, לא ראוי לתת את הקונטקסט, לפחות להגיד, שמה, האיש הזה היה בפילדלפי, נכון? אז אתה, על מה אתה מדבר איתי? אתה מדבר איתי על טל קופר, שגר ברחביה, ויוצא מול המפגינים ומדבר על הרעש שלהם, אתה אומר, היית צריך להגיד שהוא איש ימין. אז החבר'ה של ערוץ 12 לא צריכים להגיד למר ישראל זיו, תגיד לי, ישראל, אתה לא היית קשור בציר פילדלפי, בסגירה שלו, בתאומים מול המצרים, לא עבד, מסתבר, כן?
רגע, באנגלית זה נקרא, אפשר לומר לך, nice try, אבל מה לעשות, שאין קשר בין המקרים, אני אסביר לך בדיוק, מכיוון שישראל זיו, הוא פרשן ביטחוני, והוא לא מדבר עכשיו על בוא נעשה עסקת נשק עם האמריקאים. אם זה היה נושא על הפרק, הייתי אומר לך, יש בעיה, הוא עוסק בתחום עסקאות הנשק, יש לו היסטוריה בעניין הזה.
אבל הוא עסק בציר פילדלפי, לא הבנת מה שאמרתי, אז זה היה בנפרד, הוא היה בציר פילדלפי.
עוד מעט אנחנו מדברים עם גורשן הכהן, גם אלוף במיל עסק בנושא ביטחון, זה בסדר גמור שיש לו ניסיון בעזה, זה לא מפחיד. אתה העלית את נושא הרשימה השחורה האמריקאית, ואני אגיד לך משהו, זאת איננה להגיד את זה, הוא רוצה לקבל את ההצעה האמריקאית, כי הוא רוצה להתחנף לאמריקאים לכאורה, זה מה ש רמזת, זה קצת לא רציני.
למה
כי הצעה
לא
אמריקאית היא לא הצעה עכשיו למחירת נשק לאמריקה וכו'. הצעה אמריקאית היא הצעה לעסקת חטופים. וישראל זיו אומר מהיום השני של המלחמה, שנושא החטופים הוא חשוב.
ולאט לאט הוא הולך ואומר, לרפיח.
נכון, הוא אמר לבוא נלך לעסקת
חטופים. אבל עכשיו עבד הרפיח.
הרגע.
זה מה שעבד.
אתה יכול להתווכח, כן. אתה יכול להתווכח על יכולותיו, על יכולת הניתוח שלו.
ישראל, אתה יודע מה ישראל זיו?
אני שואל על האינטרסים.
אני שואל גם כן.
ולישראל זיו שהוא אומר
ללכת לעסקת, אני שואל על האינטרסים. זה לא בגלל האינטרסים האמריקאים. אני לא יודע. אני יודע שצריך להגיד, אני אומר כזה דבר. אם אתה היית, אם היה, בכל איש צבא וכולי, הרי אתה לא היית מסכים שיבוא לדבר מישהו שהושלח מהצבא בבושת פנים, נניח, כן, לא שאני משל, חס וחלילה אומר את זה, אבל האירוע הזה, אתה יודע, הוא כתוב בכל מקום, אני מאוד מאוד זהיר, כי שוב, אני שחקן שיודע מה, אני מבין שעכשיו זה משחק התביעות הגדול, אני מתבסס על דברים של מחלקת המדינה האמריקאית, עכשיו אני אתן לך עוד טענה, כדי לעסוק בכל מה שקשור, בין אם זה סחר סייבר, סחר נשק, סחר לחימה, אימון בעולם וכולי, כקצין ישראלי, אתה חייב לקבל אישור אמריקאי, אוקיי? עכשיו, אני לא אומר שזו המוטיבציה, חס וחליל, כי אני לא קורא, לא בוחן כליות ולב, אבל הייתי מצפה מחדשות 12, שאם אתם מביאים אדם כזה, אז תגידו לפחות את כל הקונטקסט. עכשיו, אנחנו נראיין יותר מאוחר את גרשון הכהן. עכשיו, גרשון, אתה יודע, גם פיקד על ההתנתקות, והנה, ואני מדבר, אתה יודע, אני לא מחרים אותו על זה, ואני לא כועס עליו על זה. אני נהנה לשוחח אותו, אני חושב שהוא איש חכם, ועוד דבר אני יודע, שהוא עוסק רק באינטלקטואליות, ובמילואים, ובדברים האלה. הוא לא חשוד שיש לו איזושהי, בוא נאמר, אפילו לא נקרא לזה חשוד, הוא לא, אני יודע שאין שום דבר שאני צריך לתת את הקונטקסט. למעט באמת שהוא פיקד על ההתנתקות, והוא בין היתר גם אחראי על המצב. אז זה לא ראוי?
אני חושב שהמאזינים ישפטו בעצמם.
בסדר.
האם שלוקחים בן אדם שמתלונן על הפגנה, ובמקרה הוא גם, דעתו הפוליטית היא הפוכה לגמרי מההפגנה, אם לא צריך לומר את זה.
תגיד לי, ולגבי המילים שנאמרו בהפגנות.
ולגבי ישראל זיו, אני חושב שכולם יודעים מזה ישראל זיו.
אף אחד לא יודע את זה.
אני חושב שאין אחד שחושב, לרבות אני גם במספק שאתה, שחושב שהוא תומך בעסקת חטופים, כי מעניין אותו
ליחסים
עם
האמריקאים.
שהמאזינים ישפטו,
קונטקסט.
מי נותן פה נימוקים רציניים yeah. ורעיונות
לא,
רציניים,
ומי רציניים. קצת... אבל מה זה נימוקים לא רציניים? תראה, אנחנו מדברים, אתה מדבר איתי על מפגין, לא על מפגין, על בן אדם שמתנגד...
אני מדבר עליך.
לא,
בכלל לא, דיברתי עליי... איתך עליך, המפגין אז, לא מעניין אותי, אותי מעניין אתה. אז... זה בסדר גמור, יריב, הוא נתת לו את הבמה, אין לי טענה אליו.
יריב.
טענה שלי אליך כמנחה שאתה יודע את מי אתה מעלה לשידור, ואתה מסתיר מהמאזינים שלך את כל התמונה. זאת הטענה שלי.
מה הסתרה? רגע, הוא גר ברחביה?
נו, מה זה שייך?
הוא גר ברחביה?
הוא
מתנגד להפגנות במשך תקופה?
אידיאולוגית?
כן, אני לא יודע אם אידיאולוגית.
אני יודע אם אידיאולוגית.
אתה יודע, איך אתה יודע? אתה בוחן כליות ולב?
אני רואה את עמדותיו, אתה יודע.
הוא אמר שהוא מתנגד להפגנות. לא, יש הבדל. יש הבדל. אני הרי גם תומך בה. אני גם הרי אמרתי עשרות פעמים, לא מאות פעמים, שאני תומך בזכותם המוחלטת של אנשים להפגין, אבל אני לא תומך בהפרת חוק ובעברות על חוק ובהסתה נגד ראש הממשלה. אני בעד מחאה.
בוא נדבר על הסתה נגד ראש הממשלה.
כן. עכשיו אני אגיד לך, ואני אחדד ואומר, אתה, באמת, תראה, אתה בא אליי בטענות, סליחה שזה, אני מבקש מכם סליחה, מאזינות ומאזינים, שאני נאלץ ללכת
אישית. נאלץ להגיב, התחלנו אישית, אז בוא נמשיך אישית.
התחלנו בצחוק, אתה יודע מה? אתה יודע מה? אתה לא ראוי לצחוק שלי, ואתה לא ראוי ליחס הזה. כי אני אגיד לך, אני באתי איתך בצחוק.
אתה הבאת את נושא הנשיא האמריקאי.
אז אתה תיתן לי לדבר עכשיו. אדוני, תראה, אני הבאתי לדבר אדם שחי בשכונה, ומתנגד להפגנות האלה במשך תקופה ארוכה, והסכים לבוא לדבר על זה. אין לי שום בעיה היה, וניסינו להזמין אנשים מהמחאה להגיב, הם לא מסכימים. כלומר, היינו הכי בסדר מבחינה עיתונאית. אתה אדוני, אתה אחרי הרצח, בניסיון רצח ביפו, שהושלח בקבוק תבערה על ידי הבן של הבעל מסעדה, ואגב גם כן, יש שם עסקת טיעון מעליבה ומצחיקה שהפרקליטות עשתה, כן? אתה אמרת שזה אנשי ימין. כשנשרף בצלם, אתה אמרת שזה הייתה, זה לא נשרף, זה הייתה שם תאונה, אמרת שריפה. כלומר, קפצת. אני לא קפצתי אף פעם. ויתרה מזאת, שהיה פה את האירוע, שוב, שכביכול אני בימין וזה, שהיה פה את הסיפור של קטוסה, מפה יצא אחרי יומיים אמירה שזה פרשת בייליס, שזו עלילת דם, ואת הסיפור של אבו אלקיאן, אחרי שאני מודה, אני מודה, ביום הראשון, אחרי שקיבלתי את ה-SMS מהשר, בעקבות הדברים של המפכ"ל, אמרתי שזה מחבל, אחרי שבוע קלמן ליבסקין בתוכנית הפטריוטים שאני הגשתי אותה, בא ואמר שהשבק אומר שזה לא היה פיגוע ושזה שקר. אתה מבין, אתה יודע, אני, גם דברים שלא מתאימים לי, גם דברים שנגיד, הם לא טובים לי מבחינת האג'נדה הפוליטית, אני לא קופץ ממשים.
תראה, 42.9 אלפי ציוצים יש לי. זה אצלו מעט, 43 אלף ציוצים. אתה עכשיו וחוזר על שני ציוצים שנמחקו, לדעתי, בוודאי הציוץ על יפו, נמחקו 5 דקות אחרי שהם צויצו, אכן הייתה טעות, ואני אומר, הלוואי שזאת תהיה הסטטיסטיקה. הלוואי שזאת תהיה הסטטיסטיקה, אבל אתה יכול לחזור כל שבוע ולהזכיר לי שני ציוצים מתוך הרבה מאוד ציוצים.
אתה מזכיר לי את בן כספית שאמר על
ה... רגע, אבל...
טוב, אתה רוצה להמשיך? תמשיך, אין בעיה.
לא, ואתה יודע, אני לא מנחה תוכנית בטלוויזיה, ובתוכנית בטלוויזיה זורק כל מיני דברים לאוויר. בעניין אלקיאן, אני הייתי אז בפטריוטים, ואני באותו ימים אמרתי, יש פה סימן שאלה גדול, כי היה ברור לכל בר דעת שראה את התמונות, שיש פה איזשהו קושי לקבוע באופן חד משמעית שמדובר בפיגוע. ואתה אז היית באולפן טלוויזיה ואמרת את הכל, אבל אני הבעיה שלי לא עם טעויות, הבעיה שלי עם זדון, הבעיה שלי עם רצון להגיד חצאי אמת או שקרים.
להגיד על השלכת בקבוק תבערה שזה לא זדון להאשים את הימין בזה?
רגע, היינו בעיצומה של פעילות אלימה, רגע.
והאשמת האשמות כבדות?
לא, כתבתי הימין דרך אגב, בכלל לא השתמשתי במושג ימין, אתה גם פה...
מה כתבת? אתה רוצה להזכיר לנו?
אני כבר לא זוכר, אבל אני אומר שוב, על שני ציוצים שמחקתי, אתה רוצה במשך שנים לחפש אותי, שיהיה לך לבריאות. אני, בעיניי זה רק מראה. כי כל כך הרבה ציוצים, כשאני כתבתי אותם, אתם טענתם שאני משקר, ולא אומר אמת, ובסוף אמרתי אמת לחלוטין.
אריאל שהוא
רוצח. כי אז שאלתי אותך אחרי שבוע.
אחרי שבועיים של חקירות קשות, כולל חקירות
צור. בוא נדבר על הסיפור הזה.
לא, אני לא אדבר איתך על הסיפור הזה.
לא, אבל אם העלית, למה הוא שתק לחקירה אותו? איך הגדרת אותו פה בשידור? שהוא גיבור
גיבור,
מנע
עובדה,
פיגוע
עובדה,
וצריך לקבל צלש.
עובדה, עתיק לא נסגר.
גיבורים שמונים פיגוע, הם בדרך כלל אפילו מתראיינים, אולי בפנים, אתה יודע, מתושטשות, אבל מתראיינים.
הבן אדם
שתק בחקירה. לא הלך למשטרה, הוא היה בטראומה, אז הוא שתק בחקירה. וואלה, באמת, עכשיו שכנעת אותי. איש היה בטראומה, אז הוא לא הסכים לספר למשטרה ולשבק מה היה שם. במשך שבועיים,
מה שאתה עושה זה חטא על פשע. כי הרי הבן אדם נחקר, ובסופו של דבר התיק נסגר. לא, הוא לא... מה אתה יודע שהוא שתק? מה אתה יודע מה היה בחקירה?
אני יודע.
מי דיווח לך על מה היה בחקירה?
זה מה שדווח בתקשורת.
אני לא זוכר דווח בתקשורת שהוא שתק. אני מה שאני יודע זה שהגרסה שלו נבדקה, ונמצא שהוא לא אשם.
עכשיו תראה, יש עוד דבר.
רגע, שנייה, אני מדבר. תראה, אני רוצה להגיד לך, אני אתקדם, אסף, אל תצעק עליי. וגם אתה יריב, תראה, אתה אמרת דבר מעניין, אמרת, עשיתי שתי טעויות, אלף עשית יותר, אבל לא משנה, עשיתי שתי טעויות. זה כמו שבן כספית אמר, אמן, 8200 הם מעולים, למעט שתי טעויות. יום כיפור והשבעה באוקטובר. אז גם אתה, השתי טעויות שלך, השתי טעויות שלך, הן לא טעויות קטנות, הן טעויות שצריכות ללמד אותך, לא לרוץ ולזרוק האשמות. גם אני צריך ללמוד את זה. אני מודה, כל בן אדם, הנטייה המהירה לקבוע שזה השם, לא השם וכולי, היא מעניינת. אגב, זה נכון גם בארצות הברית, אבל הפוך. כרגע, חלק מהדמוקרטים, יש להם, אתמול עלה פה מאזין בשיחת רדיו, שמאל, ואמר לי, מה אתה מתרגש מהסריטה באוזן של טראמפ? אוקיי?
נו, זה הזיה.
לא.
ניסו לחצוח אותו.
יפה, אז לפחות אתה אומר את זה, אבל אתה יודע שבארצות הברית, התחיל ויכוח על נרטיב, מה המניעים של הרוצח. עכשיו אני אומר לך אמיתי, אתה יודע מה, תסיים את השיחה הזאת, כדי לסיים את הברוח טובה, לא שמגיע לך, אבל כאילו בשביל המאזינים.
איך מותר לתקוף אותי אישית? אני בכלל רציתי לדבר איתך
על הסתה, לדבר על דברים אחרים. אני באתי אליך,
אתה אומר על עצמך, על נשיא ארצות הברית, ואז אתה מתלונן שאני מפתח איתך על זה שיחה.
לא, אתה עשית משהו אחר. אני באתי, צחקתי, אתה אמרת, ואז אמרנו, פתחנו את האירוע הזה, אבל הכל טוב. אני רק אומר, שוב, יריב, באמת של הדברים, כשאתה שולח אצבע מאשימה באופן אוטומטי לאיזה צד, כמו שעשית, זה לא לעניין. עכשיו, הבאת עליי לבקר על זה שלא אמרתי שהאיש הזה לדעתך, כן? אני לא יודע איזה פעיל ימין הוא פעיל ימין, קבל את זה, אבל ההפגנות הן הפגנות. וההסתה נגד נתניהו, כן, גם אנחנו, ההסתה נגד נתניהו קיימת,